ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון.
אהלן אלכס, מה המצב?
אהלן ליאור, מה נשמע?
אתה יודע, בנסיבות של הבשורה שקיבלנו אתמול, אז לא משהו עם התאונה שבה נהרגו שני חבר'ה על אופניים. אמנם איך שהם נהרגו זה כאילו לא קשור לאופניים, כי באמת הנהג שפגע בהם והרג אותם, כנראה איבד שליטה על הרכב, כנראה התנגש במעקה, כלומר גם מישהו שהיה מטייל עם הכלב שלו, לא יודע, רוכב על סוס או צלד צעידה או משהו, באותו כביש, באותה סיטואציה היה נהרג, אבל עדיין אי אפשר לא לקשר את זה לאופניים ולרכיבות ולאימונים שאנחנו עושים. האזור הזה שם של בני ציון הוא נחשב יחסית בטוח, והרבה אנשים מתאמנים שם באמצע השבוע.
שמע, אני גם מכיר באמת, עוד פעם, אני לא מהאזור, אבל במשך שנים יש לי מאוד, הרבה מאוד חברים שמתאמנים שם, ובאמת אני מכיר את זה כאזור בטוח, וכשזה פוגע בנו באזור כל כך בטוח, יודע, הכל יכול לקרות.
לגמרי, לגמרי, ותשמע, ועוד פעם, אנחנו מדברים הרבה על העניין של הטריינר, והרבה, יש את הדיונים האלה של זה משעמם, זה לא משעמם, והתוכנות כן מעניין, אבל אתה מאבד את המיומנות רכיבה, וכל הזמן יש את הדילמות האלה, לרכוב בחוץ באמצע השבוע, לא לרכוב בחוץ, טריינר, אופני ערים, זהו, אז לא פשוט, ובאמת, אני מקווה שלא יהיו לנו תאונות כאלה יותר, כי בסוף אנחנו כן רוצים לרכוב בחוץ, אי אפשר לרכב רק על הטריינר, וצריך איכשהו למצוא פתרון לדבר הזה. אני לא באמת יודע מה הפתרון, שואלים אותי הרבה אם יש פתרון, אם אפשר לסגור כבישים אולי, או לעשות עוד מסלולי אופניים, נתיבי אופניים, אולי, אבל זה גם יהיה פתרון חלקי. זאת אומרת, בסוף אין מניעה בעיקרון מלרכוב בחוץ, אולי לא באמצע שבוע, אבל בטח ובטח בסוף שבוע. בסוף אנחנו מתעסקים בספורט מסוכן, וצריך לזכור את זה כל הזמן.
כן, שמע, אני חושב שאנשים צריכים להבין שלפחות, אני זוכר לפני 10 שנים, אתה יודע, הייתי יוצא באמצע שבוע מהבית, הייתי יורד לכבשים ליד צומת יגור, יום שני, שלישי, הייתי רוכב, לא הייתי בכלל חושב על זה. לא יודע, אולי הייתי יותר צעיר, אבל לא נראה לי, אני לא זוכר שכל הטלפונים האלה, כל הוואטסאפים, כולם בטלפון, לא היה את זה. ועכשיו, כאילו צריך ממש לשנות תפיסה. להבין שאנחנו נמצאים בפשוט עידן אחר.
מסכים איתך. לא היו טלפונים, בטח לא ברמה הזאת של הוואטסאפים וכל התקשורת המודרנית. הכבישים היו כנראה יותר טובים, היו פחות מחלפים, היו רמזורים, גם המחלפים לדעתי עושים לנו נזק בהקשר הזה. קיצור, אין מה לעשות, דברים שעשינו פעם, כנראה כבר אי אפשר לעשות. גם אני פעם הייתי רוכב, באמת הייתי יוצא מהבית וזה, היום אני כבר לא יוצא מהבית לרכוב על הכביש. שאלו אותי אם היום, אם אני שוקל לפרוש, כאילו, עם כל התאונות האלה קוראות לי לרצות לחשוב על לפרוש מהאופני כביש ומהטריאטלון וזה, ואני אומר לא. אבל זה בהחלט גורם לי לשנות את ההתנהגות שלי ולהיזהר יותר ולקבל החלטות קצת שונות בהקשר של הטריינר, אופני ערים, אם רוכבים בכביש באמצע שבוע, איפה רוכבים, ובאמת, כי עקרון זה לא באמת קשור למה שקרה אתמול, מהבחינה הזאת שהם באמת סתם חוסר מזל, אבל עדיין, אין מה לעשות, אנחנו פגיעים על הכביש.
אתה דווקא אומר שעליך, מבחינה שתמשיך לעשות את זה, לא הולך להשפיע, אבל אני דווקא כן שמעתי על אנשים ש, אתה יודע, פתאום שמים את האופניים שלהם למחירה, וזה כן משפיע, בסופו של דבר, אתה יודע, המשפחה רואה את זה, אשתך בעליך אומרת לך, אוקיי, זהו, די, נסגר השלטר, ואפשר להבין את זה, אבל נראה לי ש, איך שאני רואה את זה, הפתרון הכי טוב כרגע, הפחות מבחינתי, באמת באמצע שבוע, זה להיות רק על הטרנר. בסוף שבוע להגיע לאזור יחסית בטוח, אחרי מרוחק, למרות ששוב פעם, גם בני ציון היה אזור בטוח, נכון?
כן, זה אזור בטוח, כביש פנימי, זה לא על הכביש הראשי, זה לא על כביש 4, אבל באמת כמו שאתה אומר, אופני ערים, טריינר, ובשבתות, רק בזהירות, במקומים מסוימים, רכבי ליווי, כנראה שרק ככה אנחנו יכולים לעשות את התחביב שלנו איכשהו ברמת סיכון סבירה.
כן, זה אסון נורא, ו... נקווה באמת שזה הפעם האחרונה, קשה להאמין זאת הפעם האחרונה, אבל...
לגמרי.
ליאור, אז בתקופה הזאת בשנה אתה מבלה הרבה מאוד זמן בבית שאן, אתה אוהב לעלות את המחצבה הרבה מאוד פעמים, 5-6 פעמים, אימונים לא פשוטים, וגם בעונה הזאת בדיוק עכשיו בדרך כלל מתקיים מרוץ בית שאן, חצי מרתון, שם אתה תמיד אוהב לעשות אימון, איך נקרא לו, מאוד מיוחד, בוא קצת תספר לנו עליו, אני בטוח שזה יעניין הרבה מאוד אנשים.
אז קודם כל הגלבוע זה אזור בארץ שאני מאוד מאוד אוהב, א' הוא אזור מאוד יפה וכיפי, וב' הוא אזור מעולה לאימונים, קודם כל אימני אופניים, אופני כביש, הוא אזור מאוד בטוח, דיברנו קודם על כל העניין של תאונות ובטיחות, אז אני חושב שהגלבוע זה אולי האזור הכי בטוח בארץ לאימוני עליות בכביש, שהוא עדיין במרחק סביר נקרא לזה מהמרכז, מגוש דן וכדומה, הנסיעה היא לא נורא רחוקה, אבל היא בהחלט מצדיקה את עצמה לדעתי. יש שם כמה עליות מעולות שאפשר לרכוב אותם גם בימי שישי, בטח ובטח בשבת על הכביש. הבעיה היחידה שיש בחלק מהן מעברי בקר שהם קצת פחות סימפטיים, אבל חוץ מהמעברי בקר מבחינת בטיחות של מכוניות והכל מבחינת בטיחות, המצב שם הוא ממש יחסית טוב. אז אני מאוד אוהב לרכוב שם בכל השנה. ו...
זהו, אתה אומר בכל השנה, אבל המזג אוויר שם, איך נגיד, מאוד פחפח. בקיץ מאוד מאוד חם שם, בחורף מאוד מאוד קר שם. יש בדיוק, אני חושב שבדיוק זה עכשיו, לא יודע, שבועיים שלוש, נעים שם, וכל השאר אתה בדרך כלל סובל בדרך זו או אחרת.
שמע, אין מושלם, נכון? חם שם בקיץ, קר שם בחורף. לא נורא קר שם בחורף, רק למטה קר, ולמעלה כשאתה מטפס את הקלבוע דווקא פחות קר, ועוד פעם, לא נורא, אנחנו לא מדינה כזאת קרה שזה בלתי אפשרי.
כן, אבל בירידה שאתה יורד שם באפס מעלות עם המעברי בקר האלה, זה...
כן, אז עוד פעם, בעלייה נגיד של בית אלפא אין בכלל את המעברי בקר, ואז אין את הבעיה, וקצת קר, אבל לא נורא, אפשר להתמודד עם זה. אז אני מאוד אוהב לרכוב שם, יש גם סינגל מדהים בשטח שם, אבל בכביש זה העדיפות שלי שם. אז אני מתאמן שם יחסית הרבה, גם לבד, גם עם החברים, גם עם הקבוצה. ובאמת בבית שאן, בחצי מרתון שהתקיים לפני פחות משבועיים, אני מאוד אוהב לעשות איזשהו אימון מיוחד, נקרא לזה, בעיקר לחבר'ה שעושים את המקצה המלא באיסרמן. החבר'ה שעושים את החצי באיסרמן, בדרך כלל אנחנו באים ורצים את החצי מרתון כאימון, פשוט אימון איכות של 21 קילומטר, והחבר'ה שעושים את המלא באיסרמן, אנחנו פשוט באים לפני זה, באים איזה שעה וחצי לפני ההזנקה של החצי מרתון.
שצריך לציין, בדרך כלל המזל לא לצידנו, ובדרך כלל זה גם יום מאוד גשום או מאוד קר, ומגיעים לשם בחמש, ארבע ומשהו בבוקר, כדי להתחיל את הדבר הזה.
כן, ואז רצים, בעבר היינו רוכבים לפני החצי מרתון, אבל אז הבנו שהלוגיסטיקה היא מורכבת מדי ולא מספיקים באמת לרכוב מספיק. ועכשיו שינינו את זה, ובשנים האחרונות אנחנו פשוט רצים לפני החצי מרתון, אנחנו רצים את העלייה של בית אלפא, שזה עלייה של בערך 7-8 קילומטר. היא לא מאוד קשה, אבל היא מספיק קשה בשביל ריצה.
נקרא לה משופעת.
כן, זה משהו כמו 400 מטר טיפוס. באמת רצנו משהו כמו שעה ו-20 לפני החצי מרתון, זאת אומרת רצנו את העלייה, חלק הספיקו לעלות את כולה, חלק קצת פחות לפי זמן, ואז ירדנו וזינקנו לחצי מרתון.
שצריך להגיד שגם הירידה, שזה הירידה כל כך כלולה, זה הקושי העיקרי פה נראה לי בריצה הזאת, גם לא?
זה הרעיון, בעצם אתה מקבל כמה דברים, אתה מקבל גם ריצה ארוכה, כי בסוף אתה רץ... שעה 20 נגיד, ועוד חצי מרתון, אז עוד פעם, כל אחד תלוי כמה מספיק לרוץ בשעה 20 לפני, אבל סדר גודל, אנשים רצו בין 34 ל-38 קילומטר, בסך הכל, כלומר, כולל החצי מרתון. אתה מקבל אימון לא קל בגלל העלייה, פיזיולוגית זה לא קל לטפס, יצא עם חצי מרתון, יצא 500 מטר טיפוס בערך, והדבר הכי קשה הוא הירידה, זאת אומרת, בעצם אתה עולה את העלייה, יורד את הירידה, קצת מכאיב לארבע ראשי, כמו שיקרה באיסרמן, בתחרות, ואז רץ למטה את החצי מרתון. אז קיבלנו בעצם ריצה של 3 שעות בערך, תלוי למי, תלוי כמה זמן לקח לכל אחד חצי מרתון, 34 עד 38 קילומטר, 500 מטר טיפוס, כלומר אימון יפה.
יש מה, זה חתיכת אתגר, אתה יודע, לסיים את נקרא לזה האימון הראשון, להגיע לשטח זינוק, דה, כולם מגיעים מהבית, אתה מסתדר איתם על הקו זינוק, והופ, יש לך עכשיו עוד חצי מרתון לרוץ, זה לא, לא פשוט בכלל, אתה כבר מרגיש את הרגליים טוב וזה מתחיל מחדש.
לגמרי, לגמרי. צריך להגיד שבעיקרון אני מגדיר לחבר'ה שעושים את האיסטרומן המלא, לא לרוץ לחצי מראטון all out, אלא לרוץ אותו בסטייט אוף מיינד של איסטרומן, של הריצה באיסטרומן. עכשיו, כמובן זה יצא קצת קצב יותר מהיר מאשר אנשים ירוצו באיסטרומן, כי באיסטרומן אתה סוחר, רוכב 180, ופה אתה בסך הכל רץ שעה 20, אבל הרעיון הוא חלק מהעניין הוא גם לא להרוג את הגוף, כלומר לא לרוץ לחצי מראטון all out, ולייצר אימון שהוא גם מאוד ארוך וגם בעצימות מאוד גבוהה, וגם לתרגל דווקא את השליטה עצמית, ואיזושהי בקרה עצמית ומשמעת עצמית של לא לרוץ חזק מהר, מדי, לא לרוץ מהר מדי, אתה מבין שזה משהו שקורה לאנשים בכל תחרות סיבולת ארוכה, אבל, וגם באיסטרומן.
כי אני מניח שגם פה, בנקודה מסוימת, אם לא התנהלת נכון, אתה תשלם ואתה תלמד את הלקח, נכון?
במידה מסוימת כן, אבל לא תמיד, לא מספיק. כלומר, אתה יכול לשרוד את האימון הזה, אבל חלק מהרעיון הוא דווקא, אני רוצה לראות שאנשים לא רצו את החצי מראטון all out, שזה מאוד קשה, כי בסוף, במיוחד למי שרץ טוב, לבוא לתחרות ולא לרוץ אותה all out, זה מאוד קשה, מבחינת משמעת עצמית ומבחינת האגו. הרי בסוף כולם מסתכלים כמה כל אחד עשה, ואף אחד לא כתוב לו למצח שהוא רץ לפני זה. ובסוף אני פוגש, נגיד, אני גם עשיתי את האימון עם החבר'ה, ואני פוגש אנשים בשער סיום, חלקם הגיעו לפניי, חלקם רצו איתי. אף אחד לא יודע, או רוב האנשים לא יודעים מה עשיתי לפני, וחלק מהעניין הוא לדעת שאתה יודע מה עשית לפני, רוב העולם לא יודע מה עשית לפני, וזה בסדר.
אתה יודע מה קורה בדרך כלל במקרים כאלה, אנשים שואלים אותך מה זאת התוצאה הזאת, ואז אתה אומר, לא, זה היה רק אימון.
כן, אז אני לא, אתה יודע, אני כאילו אומר, אוקיי, זה חלק מהעניין, חלק מהעניין הוא לא לתת לאגו לנהל אותך בהקשר הזה, ולדעת שעשית את מה שהתכוונת לעשות, וזה לא הייתה תחרות מטרה מבחינתך, והשגת את המטרה שבשולה הבאת, והכל טוב, והתחרות החשובה, והתחרות החשובה, ושם, כשאני מתחרה, אני משתדל ששם יקרו דברים אחרים.
כן, ותגיד, עכשיו, באמת, דיברת פה שכמה יוצא ממך, כמה אתה 38 קילומטר בערך?
לי יצא 37.
37. כן. מה מבחינת התאוששות? איך, הרי, לוקח כמה ימים להתאושש ממשהו כזה, זה לא משהו שאתה עושה כל יום.
אז צריך להפריד בין התאוששות נקרא לה פיזיולוגית, התאוששות נקרא לה ביולוגית. אני עושה את ההפרדה עוד, למרות שזה לא בדיוק מדעית נכון, אבל לצורך הדיון זה יהיה לנו קל פשוט לעבוד את המשתנים. פיזיולוגית אני מתכוון לשרירים, בעיקר בהקשר הזה, השרירים ברגליים ובעיקר הארבע ראשי, בגלל הריצה בירידה וגם בגלל זה שרצת 37 קילומטר. ביולוגית זה משהו אחר, כי בסוף זה היה אימון של 3 שעות, זה לא מאוד ארוך, והעצימות לא הייתה גבוהה, אני רצתי את כל הריצה בעצימות נמוכה, אני סיימתי בדופק ממוצע 138.
שזה זון 2
נמוך.
נמוך.
כן. זה כולל את העלייה, את הירידה ואת החצי מרתון. את החצי מרתון רצתי על קצב 4.30 וקצת, משהו כזה. ורצתי אותו על הגבלת דופק. יצא ממוצע 4.30 וקצת, אבל רצתי אותו לפי דופק, לא לפי...
כל הזמן הגבלת את עצמך, לראות שאתה לא עובר.
כן, לראות שאני לא עובר את זון 2. ובסוכנה ביולוגית, ההתאוששות מאוד מהירה. כלומר, הגוף הוא לא בטראומה מי יודע מה, כי זה לא שעשית אימון מאוד מאוד קשה, או אקסטרימלי ארוך כאילו. יום אחרי כבר הרגשתי בסדר גמור יחסית, והלכתי לשחות. שחיתי יום אחרי זה 4 קילומטר, שחיתי רגוע והרגשתי בסדר גמור בשחייה. מצד שני, הפיזיולוגיה, מבחינה פיזיולוגית, הרגליים, הארבע ראשי וזה, אתה מרגיש טוב טוב. כלומר, האימפקט הוא קיים. ולכן יום למחרת לא רכבתי ולא רצתי, אלא שחיתי, ואתה נותן לגוף איזה יומיים שלושה רגע להתאושש לרגליים, ועשיתי עיסוי, ואתה חוזר לעצמך תוך יומיים שלושה בדרך כלל.
אבל אני חושב שמבחינת התפיסה לפחות, אתה יודע, אחרי שאתה עושה את האימון כזה, אתה יודע, מנטלית, אני חושב שזה בעיקר גם מנטלית, אתה יודע, שאתה מסוגל לעבור את המרחק הזה, 37 קילומטר בריצה עם עלייה כזאת לפני, ועדיין סיימת את המרוץ בקצב טוב, גם אם אתה עכשיו מכוון לאיסטרמן או לכל תחרות ארוכה להמשך, זה כבר איזה משהו שנותן לך מין תעודה כזאת, שאתה יודע לפחות בעצמך, שוואלה, אוקיי, אני כבר נמצא במקום מסוים, ויש לי התקדמות מסוימת, וזה גם משהו שמאוד תורם.
לגמרי, אני מסכים איתך, אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני חושב שהרבה מההכנה לתחרות העניין המנטלי, למצוא את האיזון, להגיע עם ביטחון ולדעת, עם תחושת מסוגלות נכונה, לא מוגזמת, אבל מספיק טובה. ותכלס המתאמנים שאני עובד איתם ועשו את האימון הזה, הם הגיעו עם רגליים עייפות, הם התאמנו כל השבוע כרגיל, ויותר מזה, הם עשו יום לפני זה טריינר, רובם עשו שעתיים טריינר, אימון די קשה. כי הרעיון הוא להגיע עם רגליים עייפות ולרוץ צריצה אותי וקצת להיאבק בה, ואז אתה מסיים אותה ואתה אומר, וואלה, הגעתי עם רגליים עייפות, עשיתי ריצה מאוד קשה, די ארוכה, ואני בסדר.
שמע, אני נזכר שאני ואתה נראה לי עשינו את האמון הזה ביחד לפני כמה זה היה שנתיים או שלוש, רק אוהב לי לחשוב על זה, אבל אני כן זוכר שאחרי האמון הזה אמרתי לעצמי, וואלה, אני כן הרגשתי שזה קידם אותי הרבה. אז למי שבאמת יש לו תחרות ארוכה בקרוב, אז גם כדאי שתשקלו גם לעשות, שאגיד אימון ארוך, לא דווקא אותו דבר, אבל כן תדעו שזה כן יכול לתרום לכם הרבה, במיוחד מבחינת הראש אני חושב.
לגמרי, צריך להיזהר מריצות ארוכות מאוד באימונים לאיש ברזל, כי באמת אתה מגיע הרבה פעמים רגליים מאוד עייפות, ואז הריצות הארוכות הן מסוכנות מבחינת פציעות, אבל במינון הנכון, באיזון הנכון, יש להם תרומה גדולה.
אני זוכר שלפני, לא יודע, זה היה לפני איזה 10 שנים, 11 שנה, הייתי שוחה עם נבחרת ילדים במכבי חיפה, היו עושים עליי הרבה לאפים, ואני גם זוכר שתמיד לפני האימון וגם אחרי הם היו עושים אימוני כוח, כל מיני אימון כוח, ואני זוכר שהבוגרים אפילו היו הולכים לחדר כושר. אני יודע שגם השחיינים, אתה יודע, המקצוענים כן נמצאים הרבה בחדר כושר, אבל אתה יודע שאני מסתכל עלינו הטריאטלטים, אתה יודע, בשביל לשפר את השחייה, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה הלכתי לחדר כושר לעבוד על הפלג גוף עליון. מה אתה בעצם, מה אתה חושב על זה? כאילו, אנחנו כן צריכים לעשות את זה, אם זה מיותר, מתי בכלל יש לנו זמן לעשות את זה? אתה יודע, מכל הענפים, איפה זה בדיוק נכנס?
תראה, אז קודם כל, זה נושא מאוד רחב, הכל נושא של חיזוקים לטריאטלטים, כן או לא, מתי, כמה ואיך. אבל בוא לא ניכנס לכל הנושא הזה, כי זה באמת נושא מאוד ארוך ומורכב. בוא ננסה רגע להישאר בנושא החיזוק, אימוני חיזוק לשחייה. קודם כל, לשחיינים יש שתי אסכולות, יש כאלה שאומרים, אתה רוצה להיות שחיין טוב, תשחה. ויש מאמנים שאומרים, לא, תעשה הרבה גמישות, חיזוקים, קורדינציה, זאת אומרת, זה מאוד תלוי באסכולות שהמאמנים מגיעים מהן. רוב המאמני שחייה לדעתי היום כן משלבים אימוני חיזוק גם לילדים, נוער ובטח ובטח לבוגרים בתוכניות שלהם. ואני חושב שיש לזה הרבה ערך. בחיזוק צריך להפריד בין כמה דברים. אחד, האם זה אימון חיזוק בהגדרה, למשל נגיד חדר כושר שבה אדם הולך פעמיים שלוש בשבוע, ואז הוא הולך עם תוכנית והמטרה היא X, Y, Z, לבין אימון שהוא נקרא לזה 10 דקות בבית, שכאילו בן אדם הולך ועושה את זה בבית עם כמה אביזרים פשוטים, או אפילו ברמת השכיבות צמיחה, כפיפות בטן וכדומה, לבין כל מיני שיעורים ואימונים מובנים עם מאמן, מדריך כמו פילאטיס או אימוני TRX, קטלבלס. זאת אומרת, בסוף, שאלה מה המטרה והשאלה מה האמצעי. המטרה בסוף לשחיין זה לשחות מהר. המטרה שלו זה לא להיות מר עולם.
בדיוק.
ולכן אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אני רואה את זה כל הזמן גם בטריאטלון, אנשים כאילו רואים סתם איזה סרטון ביוטיוב שמישהו עושה משהו מדהים.
בדיוק באתי להגיד לך, אני זוכר את עצמי, אתה יודע, אני תמיד, אנחנו מחפשים פתרונות קסם, אני רוצה להיות הסרטון הזה, אני רוצה להיות מייקל פלפס שוחה או כל שחיין אחר, אני רוצה, אתה יודע מה, זה נהיה פשוט, מה, עושה את התנועות האלה, אני גם הולך לעשות את התנועות האלה, מה בכלל אני צריך את כל התרגלי חיזוק האלה, אני עושה את התנועות האלה וזהו, אני שוחה כמור, אבל וואו, הרבה שנים וזה לא כל כך עבד לי.
אז זה סוג אחד של סרטונים, הסרטוני מייקל פלפס, אבל הסרטונים שאני מדבר עליהם, אני רוצה רגע דווקא לדבר על הסרטונים של החיזוק. רואים לפעמים איזה מישהו עושה משהו מטורף, איזה אימון טאבטה כזה, ואתה רואה אותה עושים דברים מדהימים מבחינת חיזוק. ואז אומרים לך, תשמע, אם תעשה את זה, אתה תהיה טריאטלט על. זה לא בטוח. זאת אומרת, זה שאתה רואה אנשים עושים דברים מטורפים מבחינת חיזוק, מבחינת יכולות, אין ספק, מבחינת יכולת של כוח פלג גוף עליון או מרכז הגוף, אבל האם זה מה שיעשה מישהו טריאטלט יותר טוב? לא בטוח. אז קודם כל צריך להיזהר, גם מהסרטונים של מייקל פלפס, וגם מהסרטוני יוטיוב של החיזוק, טאבטה וכדומה. אז בסוף המטרה שלנו, כטריאטלטים או כשחיינים, זה לשחות יותר מהר. החיזוק הוא אמצעי, הוא לא מטרה. המטרה היא לא לעשות 50 מתח. המטרה היא להגיע לצד שני של הבריכה, או במקרה שלנו לקצה המסלול שחייה, כמה שיותר מהר, במינימום מאמץ. אז קודם כל צריך לזכור, הפרופורציה צריכה להיות כזאת במקרו, במחשבה, שבסוף אתה לא צריך להתאמן בשביל להיות חזק, אתה צריך להתאמן בשביל להגיע מהר לסוף השחייה. האם אימוני חיזוק יכולים לעזור כדי לשפר את היכולת שחייה? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן. אני חושב שבהחלט זה יכול לעזור.
אתה עושה אימוני חיזוק בשחייה?
אני עושה אימוני חיזוק. שהם עוזרים לי גם לשחייה, אבל לא רק לשחייה. למשל, כשאתה עושה אימונים שמשפרים את היכולת שלך מבחינת מרכז הגוף, נקרא לזה, וליבה, אז אתה משפר גם את היכולת שלך בשחייה, ואני מרגיש את זה מהר מאוד כשאני עושה את זה. אני מרגיש את זה בגריפה ובקשר של הפלג גוף העליון לפלג גוף התחתון, והיציבה בתוך המים. אבל זה רלוונטי גם כשאתה יושב על האירובר וכל מרכז הגוף שלך חזק, זה בעצם סוג של פלנק, אתה עושה פלנק 180 קילומטר.
יותר קל לך בעצם להחזיק את זה, אתה פחות תתאמת בסופו של דבר לטווח יותר ארוך, לזמן יותר ארוך.
נכון, נגש זה פלנק, זה פלנק של 180 קילומטר, סוג של, כשאתה יושב על האירובר. וגם בריצה, שחלק מהדעיכה, נקרא לזה ברבע האחרון במראטון באיש ברזל, זה בגלל שהגוף מתחיל לנבול. תמיד אני קורא לזה הגוף מתחיל לנבול. מה זה מתחיל לנבול? זה הכל. זה גם ברמה הביולוגית, אבל גם ברמה הפיזיולוגית. עכשיו, אם הגוף שלך יותר חזק, הוא פחות נובל. אתה פחות מתכופף, אתה פחות מתקפל, אתה יותר עמיד. והאימוני חיזוק, בהחלט לדעתי, יכולים לתרום לזה. אני בעיקרון קונספטואלית מאוד בעד. אבל אז השאלה היא, איפה, כמה, מתי, איך, וזה מתחיל להיות מורכב.
בדיוק, בדיוק. מה, איפה אני מכניס את זה, איפה?
אז תראה, עוד פעם, אם זה לפני העונה נקרא לזה, אז אתה יודע, תכניס את זה על חשבון אימונים אחרים. אני בעד, אני חושב שבתקופות מסוימות, להתאמן נגיד אפילו פעמיים שבוע ללכת לעשות או חדר כושר, או נגיד TRX, או פילאטיס, או כל דבר כזה, גם אם זה בא על חשבון משהו, על חשבון אימון ריצה או שחייה או רכיבה, אני בעד. בתקופות שאתה מתאמן לתחרות, במאני טיים, לאיש ברזל, לדברים כאלה, אז אני פחות בעד. אני חושב שאז אתה צריך פשוט לעשות את הדברים הפונקציונליים שיכינו אותך לתחרות, ופחות את הדברים, נקרא להם, ההיקפיים. אבל אז אפשר לעבור למוד של חיזוק ביתי, של ברמת ה-10 דקות, רבע שעה, 3-4 פעמים בשבוע, שזה בעצם סוג של תחזוקה, והוא גם משהו שהוא יותר ריאלי, והוא לא מפריע לך לעשות את האימונים האחרים. כי כשאתה עושה אימון חיזוק חדר כושר אמיתי, נגיד שעשית אימון כל הגוף, גם רגליים, גם ליבה וגם פלג גוף עליון, אז קשה אחרי זה להתאמן כרגיל.
כן, שמע, אני זוכר את עצמי עושה דבר כזה, עזוב גם להתאמן כרגיל, אני עשיתי אימון כזה שהרבה קשה הולכים לשחות אחרי, כן. גם קשה לשחות אחרי, וגם קשה אם שחית לפני לעשות את האימון הזה אחרי.
נכון, תראה, אני אתמול בערב, לא במקרה, אבל הייתי באימון היט, באימון, פה במרכז ספורט אצלנו בנפשית, שעה, מאוד קשה, פלג גוף עליון, ליבה, מעט רגליים, אבל גם קצת, והיום הלכתי לשחות בבוקר, ותשמע, הרגשתי את האימון, והיה לי יותר קשה בשחייה, אז שחיתי שתי שניות יותר לאט ל-100, אוקיי, עכשיו. אבל אני עכשיו לא מתאמן לשום תחרות ספציפית, אין לי איירון מן על הראש, אז אני אומר, אני מוכן להקריב שתי שניות ל-100 באימון שחייה שאני שוחה בבוקר, כי אני מבין מה את התמונה הגדולה, וכרגע מה האמצעי ומה המטרה, אבל אם עכשיו היה לי עוד חודשיים נגיד תחרות, אז כנראה שהייתי מתעדף את הדברים קצת אחרת.
רגע ליאור, אז כמה שחית היום בבוקר?
היום בבוקר שחיתי לבד 5 קילומטר.
5 קילומטר לבד?
כן. שעה וחצי, משהו כזה, סך הכל.
וצריך להגיד שהוא עושה את זה הרבה. שוחה לבד, את ה5 קילומטר האלה. טוב, שמע, שאני צריך להיכנס ליותר מ3 קילומטר במים לבד. וכל פעם, שבוע אחרי שבוע, זה קשה לי. אז להיכנס ל5 קילומטר, זה... בראש זה קשה, זה לא פשוט.
לגמרי, אבל זה חלק מהמשחק.
האמת, אני גם רוצה לתת פה קצת אולי תקפה לאנשים, אני רוצה רגע לתת אותך כדוגמה. אני לא יודע כמה אנשים פה ראו את ליאור שוחה, אבל בוא נגיד שהוא לא שחיין הכי, לא שוחה הכי יפה, אין לו את הטכניקה, אבל הוא שוחה עם כוח, עם הרבה מאוד כוח, גריפה מאוד חזקה, ובסופו של דבר, זה כמו שאמרת, זה להגיע הכי מהר לסוף שחייה. ולאו דווקא צריך לעבוד על הטכניקה, לאו דווקא זה הסרטונים האלה, בסופו של דבר זה הרבה כוח, ואני חושב שהחיזוקים האלה, כן, גם לך תרמו הרבה לכוח הזה.
תראה, אני מסכים איתך, קודם כל, תראה, עוד פעם, זה גם, זה נושא מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר, מי שלא היה שחיין, הוא כנראה אף פעם לא יגיע לטכניקה מדהימה. הוא יגיע לטכניקה סבירה, ואני גם אומר לאנשים, תנסו להגיע למצב שהטכניקה שלכם היא מספיק טובה, good enough. היא לא תהיה מושלמת, היא לא תהיה גם כנראה כמו של שחיין, אלא אם הייתם שחיינים. כי בגיל מבוגר, כשאתה מתחיל לשחות בגיל מבוגר, להגיע למצב שהטכניקה שלך היא ממש טובה, זה מאוד מאוד קשה, ולא תמיד זה, לא בטוח שזה שווה את ההשקעה. צריך להגיע לרמה טכניקה סבירה, ואז פשוט להשתמש באמצעים שיש לנו. האמצעים שיש לנו זה יכולת אירובי טובה, כטריאטלטים, כי אנחנו מתאמנים הרבה שעות, ויש לנו מנוע אירובי טוב. בשאיפה, כוח, וסיבולת. ואני שוחה עם יכולת אירובית, כוח וסיבולת. הטכניקה שלי לא משהו, אבל אני מזיז הרבה מים אחורה. והדופק שלי לא עולה יותר מדי, ואני מצליח לנשום ברמה סבירה, ואז אני מצליח להתקדם במים בקצב שהוא בהחלט טוב, לא מדהים, והוא לא ברמה של שחיינים, אבל בשביל איש ברזל חובבן זה מספיק טוב, בלי שהייתי שחיין.
כן. אני כן חייב להגיד שהרבה פעמים, אתה יודע, אני הרבה שנים גם מנסה להשתפר בשחייה, זה פחות עובד לי, אולי עוד פעם זה גם השעות שאתה משקיע בזה, ויכול להיות באמת שלא השקעתי מספיק, אבל הרבה פעמים אני מגיש שיש אנשים שפשוט צפים יותר טוב על המים, לא משנה איך תסתכל על זה.
לגמרי, זה, תשמע, השחייה זה כמו כל ספורט אחר, זה הרבה גנטיקה, חלק מהגנטיקה פה היא קשורה גם לממדים של הגוף, כלומר מי שארוך למשל יותר קל לשחות חתירה, יש אנשים שהציפה שלהם יותר טובה, יש גמישות בכף הרגל, גודל כף היד, כלומר יש פה הרבה מאוד נתונים שהם לא בשליטתך, שהם מאוד משפיעים.
טוב, תקשיב, אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט ואני הולך להתאמן.
קדימה.
להרים קצת משקולות.
קדימה, לך על זה. אלכס, בוא נדבר קצת על אימוני טריינר, ובעיקר אימוני טריינר בהכנה ספציפית לתחרות מסוימת. כלומר, אני זוכר שהתחילו כל התוכנות של הטריינרים לפני הרבה הרבה שנים, טריינר רוד, ואחרי זה זוויפט, וכל הדברים החדשים, אז היה הרבה מאוד ניסיון לדמות מסלולים באימוני טריינר. בעצם להגיד לך, אוקיי, עכשיו אני רוכב באיירומן אוסטריה. דרך זה שהתוכנה משפיעה על ההתנגדות, ודרך זה שאתה גם רואה את זה באיזשהו סוג של סרטון או איזושהי הדמיה, או ממש אתה רואה סרטון שכאילו צולם על המסלול, ויש קשר בין מה שאתה מרגיש ברגליים לבין מה שאתה רואה במסך. עשית עכשיו איזשהו משהו חדש עם הישרמן, לקראת הישרמן עכשיו הקרוב של 2020. מה עשיתם בדיוק?
אז זהו, באמת חברתי עם הישרמן ועשינו פרויקט מיוחד שבו צילמנו את המסלול, צילמנו לפחות את החלק הראשון במסלול, מ-T1 שזה ההחלפה מהשחייה לרכיבה, עד סוף העלייה של נטפים. היה פשוט בן אדם שרחב וצילם את כל המסלול עם גופרו, הביא לי את הקובץ, ערכנו אותו קצת, העלינו אותו בעוד כמה אפליקציות מוכרות, רובי, קינומפ, שזה אפליקציות שבהם אפשר לראות את המסלול ולקבל את השיפור שאתם רואים במסך הטלוויזיה, בעצם הטרנר נותן לכם אותו ומתאים לכם אותו. אבל יש משהו שאנשים צריכים להבין, כי כבר העליתי קצת טיזרים על העניין הזה, ובימים הקרובים זה גם יתפרסם לכולם, יש הרבה מאוד עניין, אבל יש משהו שאנשים קצת מפספסים. הרבה אנשים חושבים שאוקיי, זהו, עכשיו אני הולך לקחת את הסרטון הזה ואני הולך לפי זה להתאמן לישראל. אבל מה שהם לא מבינים שכל השיפורים האלה שאתם מקבלים בטרנר, זה אף פעם לא יהיה בדיוק כמו במציאות. בדרך כלל זה, מהניסיון שלי, יהיה הרבה יותר קשה מהמציאות. ליאור, יצא לך פעם לרכב על מסלול דומה?
כן, יצא לי לעשות, נגיד, את איירומן אוסטריה או דברים כאלה, כן?
ומה, זה נראה לך דומה? היית כמה פעמים היית באוסטריה?
כמה באוסטריה, התחרתי פעמיים והייתי עוד פעם אחת או פעמיים, כן.
אז אני חייב להגיד שאולי אני זוכר שלפני שהתחלתי ברוט, עליתי על הטרנר ועשיתי פחות 4 שעות מהמסלול. שמע, סיימתי את האימון הזה גמור. אמרתי עצמי איך לעזאזל אני הולך באמת לרכב ברוט. הרי מה, המסלול בדיוק תואם למציאות. אז זהו שלא. וגם כל מסלול וירטואלי אחר שעשיתי זה לא, זה לא אותו דבר. גם צריך לזכור שהתנאים על הטרנר בבית הם שונים. הירידות, אין באמת ירידות בדרך כלל, אתה כל הזמן עובד, תנאים שונים לגמרי, וגם בקובץ הזה של האיסטרמן שהולך לעלות, אני רוצה שאנשים יבינו שזה בעיקר טוב להכרת המסלול, למי שאולי פעם ראשונה שם, אתם רוצים להיזכר איך זה נראה, אבל לאימון, זה יכול להיות אחלה אימון, אחלה אימון של 50 דקות, אם אתם רוצים עכשיו לדמות אימון בעלייה, אבל לא לדמות את התחרות באיסטרמן, כי מי שחושב שזה דמות את התחרות, הוא טועה.
אז אני מאוד מסכים איתך, אני מאוד בעד אימוני טריינר, ואני חושב שהתוכנות האלה הם אחלה, ופסיכולוגית אני חושב שהאימונים האלה שאתה כאילו מדמה רכיבה על המסלול, ובאמת אם אתה רואה סרטון וידאו של המסלול, פסיכולוגית אני חושב שזה מעולה, כי זה באמת גורם למסלול להיראות מוכר, ואתה נכנס לזה, ובסוף כשאתה מגיע לתחרות, אז אתה מזהה את המקומות, ואת העליות, ואת הירידות, אבל פיזיולוגית אני חושב שאין לזה הרבה ערך. כלומר, זה לא באמת מסלול שהוא מכין אותך לתחרות, אוקיי? מה שהכין אותך לתחרות זה עומסים שאתה עושה, אימוני טריינר, אימונים בחוץ, לא משנה. אבל לא האימון הזה יכין אותך לעלייה של האיסטרמן, או לא האימון הזה יכין אותך לאיירומן אוסטריה.
כן, אוקיי? אני גם חייב להגיד ש... שמע, אתה יודע שאני רוכב הרבה על הטריינר, גם במשך הרבה שנים כבר, ואני רואה שיש הבדל מאוד גדול, לפחות ביכולת, טיפוס שלי על הטרנר בזוויבט שאני מלך העולם לבחוץ. במיוחד בגלל שהטרנר לא בצורה מושלמת, הוא לא מסמלץ את העלייה בצורה מושלמת, זה לא בדיוק אותו דבר. יש לך התנגדות, אבל אין לך באמת את השיפוע. גם עם המעלית הזאת של, שיש לוואו, זה לא אותו דבר. בסופו של דבר במציאות זה, השיפוע כן משפיע וזה זה מרגיש שונה.
המעלית הזאת, מה שהיא עושה יותר טוב, שהיא קצת מדמה יותר טוב את המנח. אבל אתה יכול לדמות את המנח אם תשים 3 ספרים גדולים מתחת לגלגל הקדמי. זאת אומרת, אתה כבר תייצר מנח שהוא בזווית, בשיפוע, שהוא יותר קרוב למנח שהגוף נמצא כשאתה מטפס עלייה.
פעם היינו עושים את זה המון.
נכון? אני באוסטרליה, כשגרתי באוסטרליה, היינו מתאמנים ככה הרבה, והם אפילו מתאמנים ככה על האירובר, הם יושבים על האירובר, בזווית, כלומר שמים כמה, 3 ספרים נגיד, ואבים, ויושבים על הטריינר, שהטריינר בזווית כאילו כלפי מעלה, ועושים אימונים, גם אימוני עליות כאילו במרכאות, וגם אימונים רגילים, וזה פשוט מעמיס עומסים קצת שונים מבחינת הפיזיולוגית, מבחינה פיזיולוגית. עדיין להגיד לך שזה עלייה, זה לא עלייה. זה לא עלייה, לא מבחינת הגרביטציה, וזה לא עלייה מבחינת הדינמיקה של הגוף והקדנס, ואני כן מנסה נגיד באימונים כאלה כן להוריד קדנס, כאילו, כשזה יראה יותר קרוב לעלייה, כי בעליות בדרך כלל הקדנס יורד, ושמים בדוח לצורך העניין יותר כבד, בשביל לדמות את הקדנס הנמוך הזה, ועומס גבוה, ועדיין הכל ביחד זה לא כמו לטפס, באמת.
כן, גם בוא רגע נזכר שבאיסטרמן, הרכיבה זה סיפור אחר כמעט מכל תחרות אחרת שאני מכיר. קטע הרכיבה הוא מאוד מאוד קריטי, הוא לוקח יותר זמן. בסופו של דבר אני שואל את עצמי, האם באמת להתאמן על הטרנר פחות בשביל לסמלץ את העלייה הזאת, האם זה באמת מספיק? אני, לא נראה לי, פחות ממה שאנחנו מדברים עכשיו זה ממש לא מספיק.
לא, תראה, ברור שלא, קודם כל באיסטרמן התנאים הם פקטור אדיר, הרוח והקור, אז נכון שבעלייה בדרך כלל פחות קר וגם פחות יש רוח, אבל אם מישהו רוצה להתכונן לאיסטרמן אז הוא בטח צריך להתאמן בקור ובשאיפה גם ברוח. ועוד פעם אני אומר, אני חושב שזה יכול להיות אימון טריינר טוב, ואני חושב שהטריינר הוא פשוט פיזיולוגית, הוא משפר אותך את היכולת לחיצה על הפדל ואת היכולת האירובית שלך, וגם את היכולת לסבול, כי בסוף טריינר זה אימון קשה בדרך כלל. ולכן אני כן בעד להתאמן על הטרנר בהכנה לאיש ברזל ובהכנה לאיסטרמן. אני עשיתי ב-2012 את רוב האימונים שלי בהכנה לאיסטרמן המלא על הטרנר.
וואלה.
כן, הייתי עושה 3 פעמים שבוע, שעתיים טרנר, וזה בגדול היה רוב האימונים שלי ב-2012.
ותגיד, היית מחלק אותם באיזשהו אופן מיוחד ככה שיהיה תואם למסלול? הרי אתה יודע, בהתחלה יש שם הרבה עלייה, 16, יש עלייה שזה 16 קילומטר, ואז חסית מ-Rolling Hills, היית גם מחלק את האימונים שלך בהתאם?
מדי פעם הייתי עושה אימון שכאילו ממש מדמה את המסלול. כאילו, קח את המסלול נגיד, נגיד אני לוקח לי לרכוב אותו 6 שעות, עכשיו תצמצם את כל הדבר הזה, נגיד לשעתיים, ותעשה לזה כאילו מין קיבוץ. אוקיי? אז בעצם אתה רוכב כמה דקות במישור ליד שדה התעופה, ואחרי זה כמה דקות בעלייה מתונה מכיכר טורונטו לכיכר שחמון, ואז יש לך את העלייה של נטפים, ואז יש לך רולינג הילס, ואחרי זה יש לך מישור, ואחרי זה עוד פעם רולינג הילס. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את כל הדבר הזה, ובעצם לעשות לו סוג של הקטנה, להקטין אותו.
קצת מהכל.
ובעצם לעשות אימון שהוא בעצם מדמה את המסלול מבחינת האופי. אבל נגיד במקום 6 שעות, לעשות אימון נגיד ששעתיים. זה האימון שהייתי עושה מדי פעם, והאימון שהייתי עושה יותר, זה היה אימון שפשוט הוא רולינג הילס. אתה רוכב איזשהו קטע, ומישור על האירובר, מתיישב רגע זקוף, עושה כמה דקות, סלד נמוך, הילוך קשה, כאילו אתה בעלייה. עוד פעם איזה שתי דקות, כאילו קל מאוד, כאילו אתה בירידה. עוד פעם, יושב על האירובר כמה דקות, עובד, מגיע לעלייה, שם כמה הילוכים יותר קשים, הסלד יורד, מתיישב זקוף. שזה בעצם האופי של רוב הרכיבה באיסרמן, חוץ מהקטע בעובדה שהוא רלוונטי בעיקר למלא, רוב המסלול הוא כזה, במישור, ירידה, מישור עלייה ירידה, מישור עלייה ירידה, ובעצם האימוני טרנר שלי היו די ככה, די דומים לזה.
ואם הייתי אומר לך עכשיו, מישהו עכשיו, יש מישהו שעכשיו שמתאמן לאיסרמן, הוא רוצה לדעת כמה אחוז מהזמן אני צריך להקדיש להתאמן על הטרנר, וכמה אחוז מהזמן להקדיש להתאמן בחוץ, איך היית מחלק את זה?
זה מאוד תלוי, דיברנו קודם על בטיחות ברכיבה, אז באמת יש את הבעיה של הבטיחות, לרכוב בחוץ הרבה, אז כמעט לרכוב בחוץ באמצע שבוע אני לא באמת ממליץ לאף אחד, אז כנראה שאתה יודע, מבחינת זמן זה אולי יהיה 50-50, כי האימוני טרנר הם יותר קצרים מהרכיבות בחוץ, אבל אם מישהו עושה טרנר נגיד פעמיים, שלוש בשבוע, כל אימון שעה וחצי, שעתיים, ועוד יוצא לרכב בשבת עוד איזה 4-5 שעות, בסוף זה יהיה די 50-50, כי הוא עשה שלוש פעמים בשבוע נגיד שעה וחצי, אז נגיד 4.5 שעות, ועוד נגיד 4.5 שעות בשבת, אז בסוף אתה רואה שהוא מקבל יחס די שווה בין טריינר לבין בחוץ. למרות שאני אוהב להחשיב אימוני טריינר כ-150%.
כן, זה נזור. אני גם יודע שבדרך כלל אומרים שכל אימון טריינר תכפיל את זה ב-1.5, וזה בעצם יהיה הזמן שבילית בחוץ, כי זה גם שאלה שאנשים כל הזמן שואלים, האם, כי רוב האנשים תמיד אחרי אימון טריינר, ובדרך כלל הם עושים את האימון טריינר שלא יצא להם לצאת החוצה, משהו כיף אותה, ואז הם תמיד יש את הרגשות השם האלה, ואתה אומר לעצמך, רגע, אז שעה, שעה, שעתיים על הטרנר, מה זה אומר? כמה זה, לכמה זה מתפרש בחוץ?
אז זה תלוי באמת בעצימות של האימון, אבל אני חושב שזה בגדול זה 150%. אני אומר לאנשים שאם הם עשו שעתיים טרנר, זה לפחות כמו 3 שעות לצורך העניין רכיבה בחוץ. אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה לייצר בתים על הטרנר, וגם מנטלית זה יותר קשה. אני כן אומר לאנשים, הם יכולים להגיע לאימונים של שעתיים על הטרנר, זה מעולה. כלומר, ההבדל בין אימון של שעה וחצי לטרנר ואימון שעתיים לטרנר הוא לדעתי הבדל תאומי, כי משהו קורה שם אחרי 80-90 דקות, זה מתחיל להיות הרבה יותר קשה, גם פיזיולוגית, מנטלית, מבחינת סיבולת שריר בעיקר. ולכן אני, כשהתאמנתי אז לאיסרמן, הייתי עושה אימון של שעתיים, הייתי עושה פעמיים שלוש שבוע אימונים של שעתיים, לא פחות מזה.
ומבחינת תזונה, היית גם מתרגל את התזונה על הטרנר לפעמים? היית אוכל בצורה שונה?
לא באמת, אני ברוב האימוני טרנר שלי שותה, אם זה בחורף אני שותה מים, אם זה בקיץ אז אני שותה מים עם איזוטוני שהוא בלי קלוריות, אם זה לא אימון ארוך או קשה במיוחד, ואם זה אימונים יותר ארוכים וקשים, אז או איזוטוני רגיל או איזוטוני וג'לים, כלומר, באימונים מסוימים אני הייתי לוקח גם ג'לים, כי אין מה לעשות, אתה צריך קלוריות, אנרגיה בשביל לסיים את האימון ולהחזיק את הבטים.
בדיוק חזרת מחול עכשיו, היית בחופשה קצרה בפריז, סיפרת לי שהיה שם, בוא נגיד שמזג האוויר לא יאיר לך פנים, היה שם סופות, רוחות, עדיין רדת בסוף, אבל אתה יודע, לפני שאנחנו נוסעים, בדרך כלל אתה יודע, אנחנו מתקנים לקראת חופשה כזאת, או לא יודע, נסיעת עסקים, תמיד אני שואל את עצמי לפחות, איפה אני יכול להתאמן? ישר אתה חושב איפה אני יכול להתאמן, יש חדר כושר במלון, אין חדר כושר, אולי אני אביא איתי פדלים כאלה שמתחברים לחדר כושר, לאופניים בחדר כושר, ואז אני אוכל להתאמן. איך אתה מתנהל, איך אתה מתכנן את זה שאתה יוצא לחופש?
קודם כל היתרון שלנו כטריאטלטים, ושאנחנו יכולים לשחות, לרכוב ולרוץ, ואז יש לנו הרבה דרכים כאילו לשמור על כושר ולהתאמן וזה, זאת אומרת, אבל מי רוכב אופניים, שאם הוא לא רוכב על אופניים אז הוא בבעיה. כטריאטלט, אתה יודע, כאילו לצאת לרוץ אתה יכול כמעט בכל מקום, בכל מצב. אני תמיד אומר לאנשים שאפשר לנצל חופש לאחד משני הדברים. האפשרות הראשונה, ודווקא להגיד, אתה יודע מה, בוא לא נתאמן. בוא ננוח כמה ימים, גם פיזיולוגית, מנטלית, גם אתה נוסע עם משפחה, עם בני זוג, אז אתה אומר, וואלה, בוא ניתן כמה ימים רגע של רגיעה, בלי הלחץ הזה של לקום בבוקר, וכן התאמנתי, לא התאמנתי, שזה יש לנו כל השנה מספיק בארץ. אז זה אפשרות אחת, ואני הרבה פעמים מעדיף אותה. אני הרבה פעמים אומר, אני לא מתאמן, אני בחופש, אני לא מתאמן גם כמה ימים, זה לפעמים רק לטובה, במיוחד לאנשים כמונו שיש להם תמיד מוטיבציה ורוצים להתאמן ופחות אוהבים לקחת הפסקות וחופשות וכדומה. האפשרות השנייה זה כן לנסות להתאמן, ואז אתה יודע, מי שיש לו שליטה על זה משתדל לבחור גם יעדים שאפשר להתאמן בהם. אתה נוסע לחופש, אתה נוסע לבחור מקום שאתה יודע שתוכל לשחות בו, לרכוב בו, לרוץ בו, משהו תוכל לעשות, או שיש במלון נגיד חדר כושר או משהו כזה. או שאין לך אפשרות בחירה, ואז אתה משתדל הכי טוב שאפשר במסגרת המגבלות. אני במקרה הזה נסעתי באמת עם כמה, לכמה ימים אדווה לאיזה כנס שלה, למלון נתון, אז גם לא הייתה לי שליטה על המלון. ואמרתי, טוב, אוקיי, אני בפריז, אני במלון נתון, אבל אתה יודע, לרוץ על הסיין כנראה אפשר. ובגדול זה מה שעשינו. יצאנו לרוץ, רצנו פעמיים ביחד. היה קר, היה רוח, היה גשם באחד הימים, היה קשוח ממש.
הכנה למרתון טבריה.
ממש, מרתון טבריה שלפני כמה שנים שרצנו את כולו בגשם, היה לנו ממש פלשבקים משם. אתה יודע, זה היה קשוח, אבל הצלחנו לרוץ, רצנו ביחד פעמיים, ופעם אחת היה מזג אוויר סביר, רק קצת קר, ופעם אחת היה ממש רוח וגשם, וקיבלנו ככה את כל החבילה, ופעם אחת רצתי לבד, וגם היה בסדר. קיצור, אתה יודע, אני אומר שאם יש רצון, אז מוצאים את הדרך.
ותגיד עכשיו, אני רוצה לעשות מה שאמרת, אני רוצה עכשיו לצאת באמת לחופשה, אני רוצה לנוח בחופשה, אבל אני גם רוצה לנוח בחופשה, מה היית מעניין לעשות לפני? לעשות איזה בלוק אימונים עבה ככה, אתה יודע, לעייף את עצמי לפני החופשה, ואז באמת להגיע לחופשה ולנוח, זה פתרון טוב?
קודם כל זה פתרון טוב, זה נקרא לזה בלוק מצפון. אתה יודע, לפני שאתה יוצא לחופש, אתה עושה איזה בלוק מצפון כזה.
רגע, אבל זה גם תלוי מאוד בעונה, לא? אם יש לי תחרות ממש קרובה, או זה מאוד תלוי בתקופה גם, לא?
ברור, אבל אתה יודע, אנשים עושים בלוק מצפון כזה גם כדי להרגיש כאילו בסדר שהם נחיים, וגם כדי כאילו לשרוף קלוריות, בשביל כל הקלוריות שהם אוכלו בחופשה. ובכלל, אני מאמן לא מעט אנשים שנוסעים לחול לעתים תכופות, ואז מה שאנחנו עושים זה בתקופות שהם בארץ, בשבועות שהם בארץ הם יותר שוחים ורוכבים, בשבועות שהם בחול הם יותר רצים, כי זה יותר ריאלי לרוץ כשאתה בנסיעת עבודה בחול, אתה יודע, אתה יוצא מהמלון ורץ, או רץ על המסילה בחדר כושר במלון. אז אתה יודע, זה אפשרות להתאמן קצת לפני זה, ואחרי זה לעשות חופש של כמה ימים, ועוד פעם, אני חושב שזה הרבה פעמים של המצפון. המעניין הוא שבחופשות האלה הרבה פעמים אנשים לא מעלים כל כך במשקל, הם חושבים שהם יעלו הרבה במשקל והם פחות מעלים במשקל ממה שהם היו מתארים לעצמם בהשוואה אולי גם לאוכל שהם אכלו בחופשה. זה נושא ארוך, אבל אני אגיד בשתי מילים שזה קורה בגלל כנראה שני דברים. אחד, הרבה פעמים הולכים הרבה קילומטרים ברגל, לא משנה אם זה בטבע, אז אתה פשוט הולך בטבע, ואם זה בעיר, אנשים הולכים, לא שמים לב, אבל הולכים 20 קילומטר ביום ברחובות העיר ובקניונים ובחנויות וזה, כאילו, אתה יודע, הולכים לסקיות. וזה קורה גם בגלל משהו בכלל מנטלי כנראה. כנראה שיש קשר בין המצב הרגשי והמצב המנטלי שאנחנו נמצאים, לבין מה שקורה לנו במערכת העיכול, ואז האופן שבו קלוריות נספגות בצורה איכותית והופכות או לא הופכות לשומן. אבל זה כבר באמת נושא יותר עמוק.
טוב, תקשיב, אנחנו מסיימים פה, אני מזמין טיסה.
קדימה, לך על זה.
תודה רבה שהזנתם, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. למי שעדיין לא נרשם לפודקאסט כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, מוזמן להירשם בפלטפורמות הבאות, אייטיונס, ספוטיפיי, סטיצ'ר, או כל פלטפורמה אחרת שהפודקאסט נמצא בה. אם הוא לא נמצא בה, אנחנו נשמח אם תגידו לנו ואנחנו נוסיף אותו. אם אתם רוצים לשאול משהו על אחת השיחות שניהלנו כאן בפודקאסט, או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להעלות אותם בקבוצת הפייסבוק שלנו. אנחנו מבטיחים לעבור על כל השאלות, אנחנו נבחר את השאלות שהכי מתאימות לכולם, ואנחנו נדבר עליהם כאן בפודקאסט. תודה רבה, ועד הפעם הבאה.